אין בין חמץ למצה? אלא משהו, וזה המשהו דוחה את האדם הקדושה לקליפות. אני מוסרתי מעמד את אלוהים אחרים, ושמעתי בשם מורי שיחיה נצח. וכן כתב בחובת הלבבות, הנכנע נמשך אחר החוכמה. כמו שכתוב, הולך אל חכמים יחכם. זאת אומרת, שאדם שיש לו ענווה, הוא זוכה לחוכמה. למה? כי בגלל הענווה הוא הולך לחכמים. מי שהוא גבל לב, לא תתקיים בידו החוכמה. שמתנסה מלכת אחר החוכמה, היות והוא גבל לב, אז הוא לא מסוגל ללכת ולטור אחרי החוכמה. שנאמר, רשע כי גובה פה בא לדרוש. בגלל גובה פה, הוא לא זוכה לדרוש את החוכמה. אז דבר פלא פה מה שכתוב. שהחוכמה היא לא קשורה רק לעניין של יכולות של הבנה. היא קשורה לכמה אדם מוכן להסכים ולהודות שהוא צריך ללמוד, הוא מבין שהוא צריך ללכת להחכים, וכמה שהוא יותר בהכנעה ומבין שהוא צריך ללכת את חכמים, אז ככה הוא מחכים. זה הלימוד מהנקודה הזאת. יש פה כמה תורות קטנות. קופנון, בכל עסקי העולם הזה, יש בו תכלית פנימית. איך? הוא ביאר מורי, שבכל עסקי העולם, יש בו תכלית פנימית. כן, היות ואין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה, אז במילא גם אם בחיצוניות זה נראה דברים גשמיים, אבל הכל 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 זה הלכה. זאת אומרת, הכל זה עם תכלית פנימית. אז האדם שעוסק בענייני העולם, הוא צריך לזכור שבתוך עסקי העולם יש תמיד, תמיד תכלית פנימית שתמונה בעסק של העולם. וכשאדם עוסק בעניין גשמי, הוא צריך לבקש ולחפש את התכלית, כי ודאי יש בה איזה דלת אמות של הלכה. אין דבר מסוים שאדם יעשה שהוא לא ימצא בו איזה תכלית. תכלית זה כוונה משהו נצחי. כל דבר גשמי שאדם עושה הוא דבר זמני. וכשהוא יודע שבתוך הדבר הגשמי יש תכלית, אז בוודאי הוא ימצא בעסק הגשמי שהוא עוסק בו, הוא ימצא בו איזה משהו שיש בו איזה דבר תכליתי ונצחי ורוחני. זה דרך הבעל שם טוב, שאין דבר... אין דבר בעולם שאין בו. אותורה קופנון א', יש דאיל ונפיק. כמו שכתוב, היה על אברהם במצרים, שירד ועלה עם כל המדרגות התחתנות. מה שאין כן סוג ב', היורדים אינם יכולים לעלות. יש דאיל ונפיק. אי אפשר לעמוד במדרגה אחת.
שמה זה מחולק?
לא, זה לא מחולק. האדם הוא תמיד עולה ויורד. יש זמנים שאדם בדבקות, בקדושה, ברוחניות, יש זמן של ירידה והתרחקות, וצריך לדעת שיש שתי סוגי עבודות, שתי סוגים בעניין של הירידה והעלייה. יש אדם שוואיל ונפק, הוא נכנס ויוצא. הירידה שלו, זה הוא נכנס בשלום לירידה, ויצא ממנה בשלום. מיד אחרי שהוא ירד למקום, הוא חוזר ועולה, ועולה עוד יותר גבוה למקום שהוא היה בו בתחילה, זה נקרא איל ונפיק. איפה רואים את זה? אברהם אבינו. והיה על אברהם ממצרים, הוא ירד למצרים, והוא ידע לעלות אחר כך למדרגה שהוא היה בה, עם כל המדרגות התחתונות שהם נקראים מצרים. והיה על אברהם ממצרים, הוא ירד למצרים והעלה את כל מצרים למדרגה שלו. זה סוג אחד של אדם. מה שאין כן סוג ב', יורדים, אינם יכולים לעלות. צריך לדעת שזה מלאכה ועבודה מאוד 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 חשובה, שמכל ירידה צריך לדעת איך לעלות. עכשיו, הבעל שם טוב אומר על זה משל. כמו שאמר הבעל שם טוב, משל שהיה מעבר בדרך יער מושב ליסטים. היו אנשים נוסעים ממקום למקום, ובדרך צריכים לעבור דרך מושב ליסטים, והיה סכנה מאוד לכל עובר דרך שם. הדרך הייתה מסוכנת, נזדמן שהלכו שניים באותה דרך. אחד היה שיקור, ואחד היה בדעת מיושבת. שניהם עברו דרך המקום המסוכן, ולשניהם פגעו הליסטים וחמסו וגזלו עיקום ופצעום, ונשאר להם רק נפשם לשלל. שתיהם, גם השיקור וגם המיושם, עברו את אותו דבר. ובעוברם משם ולהלן, המשיכו את הדרך, פגשו אנשים, שהאנשים האלה גם הולכים לעבור את אותו דרך, פגשו את שתי האנשים האלה. ושאלו את האנשים, קצתם שאלו לזה השיקור, איך עברת דרך היער, בשלום או לא? אמר, שלום, אין שום סכנה. מה השיקור? אמרו לו, ומה זה כל הפצעים והחבלות שיש לך בגוף? הוא לא יודע להשיב. חלק שאלו את הפיקח, האם הדרך הייתה טובה? אמר להם, חס ושלום, תיזהרו, יש שם ליסטים, והעריך באזהרתו להם. זה המשל, הנפקותא בזה, שזה הפיקח ידע להזהיר אחרים שלא ילכו שם, כי אם בזריזות ובזהירות, עם כלי נשק, מזוינים בכלי נשק וכיוצא. השיקור אינו יודע להזהיר כלל. הוא לא יודע מה קרה לו, והוא לא ידע את המשמעות של הסכנה שהיה בה, והוא גם לא מבין מה זה החבלות שיש לו על הגוף. זה המשל. בנמשל, זה הצדיק עובד השם, יודע ממלחמות היצר הרע, ומליסטים שבדרך עובד השם שהוא מסוכן, ולכן הוא תמיד חיי צער יחיה. למה הוא בוחר לעצמו חיי צער? כי הוא לא רוצה יותר מדי להיגרר אחרי עניינים גשמיים שהם לא יסכנו את עבודת השם שלו. הוא עושה את זה כדי להינצל ממצודתו של יצר הרע, ויודע להזהיר אחרים מסכנות ליסטים, מה שאין כן הרשע ששמח בשמחת יצרה תמיד, הוא לא יודע שיש סכנה בעניינים של גשמיות, ואומר שלום כי אין שום סכנה בזה העולם. אז זה המשל והנמשל. האדם המיושב יודע שהעולם הזה, זה עולם שצריך בו הרבה הרבה זהירות. והוא כל הזמן ערני לראות איך העולם לא ישב אותו ולא יעלים ממנו את התכלית שלו. האיש הפחות מיושב, זה בעולם הזה. בעולם הבא זה שתי הפכים. לצדיק, לשמחה יחשב לו שנפטר מהעולם. כשאדם צדיק עוזב את העולם, כמו רבי שמעון בר יוחאי. זה היום שמחה בשבילו, למה? כי עבר את העולם. חדי רבי שמעון. לכן מיטת הצדיק נקרא פטירה, הוא נפטר מהצער של העולם הזה, מעלמא דשיקרא, הוא מגיע לעולם הבא, יש לו שמחה, לשמחה יחשב לו. מה שאין כן הרשע, ששם יראה פנקסו פתוח והחשבון הוא חייב לחשבון, אז...
בסכנות.
מה?
בסכנות.
בסכנות. זה נקרא שהיוויה על אברהם במצרים. הוא ידע לרדת, הוא חווה את הירידה, אבל הוא הבין, זה הירידה ואי אפשר להישאר שם, צריך מהר לעלות. הרשע לא הבין.
בא לימים.
כן, עם כל הימים. לפתוח את זה, זה תורה שלמה בלקוטי מורן. שזה תורה שלמה, מה זה השתי דרכים האלה? אז יש פה חיזוק, שירידה זה נחלת כל הדבריים. אין אדם שלא עובר ירידה. האדם הוא עולה ויורד. כל הנבראים עוברים ירידה. אז מה הבחירה שלנו? זה רק לדעת איך לעלות מירידות. לדעת איך לעלות ממצרים. ויעל אברהם ממצרים. אי אפשר, לא, אין מציאות כזאת שאדם לא ירד. רק אדם שהוא בר דעת יודע לעלות. זה בעצם המסר של התורה הזאת. ש... אני
מדייק שהשיפור
יצא
גם
לירידה,
אבל
הוא
לא
יודע
אם
הוא לא יודע צריך לדעת להבין. הוא לא ידע שבכלל היה ירידה. פה הוא מדבר על איל ונפיק בבת אחת ביחד. שידע לעלות ו... שם צריך לדעת חוכמה, לא, החוכמה יותר גדולה זה לדעת איך לעלות בחגר.
וגם לדעת שזה מקום מסוכן ונכנסים את זה.
איך אפשר באמת לעלות אחרי ירידה, איך אפשר לעלות?
לעשות את זה.
לא, אבל מאיזה כוח אדם יכול לעלות? הוא ירד, מה הייתו לעכשיו כוח לעלות? זה האמת. שאדם צריך לדעת שהירידה שלו הייתה בהשגחה פרטית. הורידו אותו למקום מסוים, כי מהשמיים ידעו שרק בירידה הזאת הוא יוכל לעשות איזו עבודה של בירור שהוא לא יכול לעשות אותה בעלייה. אז אם אדם ידע שהירידה הזאת הייתה מכוונת בהשגחה פרטית, אז הוא ידע לעשות ממנה עלייה.
תשובה מהאבא.
מה? לא בהכרח שהוא יודע בדיוק למה, אבל הוא ידע שהיה לו שם בירור. נכון או לא? שלמדנו היום ש... שהתתן בעבירות מלמד את מי שיש לו איזו הצלחה ברוחניות ובגשמיות, שהוא יזכור תמיד את המידה של עין, כי אם הוא יצליח לעשות איזה דבר, להיכנס בלב שלו מחשבה של גאות, אז הוא יאבד את המעלה שהוא השיג על ידי המחשבה הזאת.
יש לוקש. שתי דרגות של שלוקש.
כן. זה יותר ירידה מכל הירידות.
יש הרבה מיני ירידות.
הרבה מיני ירידות.
מה התופעה? נכון, הירידות, יש הרבה ירידות,
יש הרבה ירידות. תמיד.
החכמים החשיבו את הירידה של גאווה כאחד הדברים הכי ירודים. כי אם אדם מתגאה, זאת אומרת שהוא לא הבין שכל מה שיש לו זה השם, וייחס את זה לעצמו. ואם אדם ייחס לעצמו, אז אין לו שום הבנה מה זה הנהגת השם. אז הייחוס הזה שהוא מייחס לעצמו, זה פגם, זה טעות.
שיהיה
רגעת שיהיה רגעה מסוימת לפני, זה לעבוד רגעה מסוימת. שיהיה רגעת מסוימת, שיהיה רגעת מסוימת, שיהיה רגעת מסוימת, שיהיה רגעת מסוימת, כדי שיהיה בשפלות, כי יותר חשוב השפלות מאשר אדם ש...
מאשר אדם ש... שהוא לא עושה, שהוא לא נופל?
שהוא לא נופל ומתגאה.
עד כדי כך. אולי אדם חס החליט על מכון, אבל שיהיה לו שפלות.
יפילו אותו בשמיים בחטא.
למה אני רוצה? בורא עולם חפץ בשפלות שלו.
דקה יש כל זה, הקדוש ברוך הוא שוכן רק איפה שיש שפלות.
חטא, אתה יודע שאתה צריך לחזור בתשובה. גאווה, אתה שוכן כמו השם.
אבא השם דוב אמר שהוא יכול לעשות עליית נשמה ולשמוע תורה מפי הקדוש ברוך הוא ולפגוש נשמות ולעלות להיכלות, ואם רגע אחד הוא ייחס את זה לעצמו ויפול במחשבה של גאות, הוא ברגע אחד ייפול לנוק ודתו ברבה. אתה אומר על עצמו. הוא אומר לכן כל הזמן להתפלל, אל תבוא לי רגל גאווה.
עד הרגע האחרון.
עד הרגע האחרון.
זה היה הדיבור שלו האחרון ששמעו, כשהבטא כבר הייתה רעבים. זה אפרון.
יש פה עוד תורה, יכול להיות שהיא גם כן קצת תענה לנו על השאלות ששאלנו. דברים שכתב התולדות יעקב יוסף, שהוא שמע מהבעל שם טוב. מביא את הגמרא בראש השנה. פירוש השס דה ראש השנה. נושא עבור. נושא עבור. הקדוש ברוך הוא, חלק מהמידות שלו זה נושא עוון, שנושא את העוונות, דן לקו זכות. נושא עוון, רב חסד. אז שואלת הגמרא, איך השם עושה את זה? אחד אמר, נושא. נושא, זה מלשון הגבעה. הוא מגביה את כל העוונות למעלה, וככה הזכויות מכרים. נושא עוון, הוא מרים את העוונות ועובר על פשע.
קו של העוון.
כן. אחד אמר, כובש. הוא כובש, הוא מסתיר את העוונות. יש מחילה מתחת כיסא הכבוד, וכשהוא כובש את העוונות שם, הזכויות מחרים. אבל העוון עצמו אינו נמחק. זה או שהוא נושא אותו, או שהוא כובש אותו. אבל הוא עדיין מונח באיזה מקום, האבון הזה. ואם חלילה האדם יעשה עוד עוונות ויהיה ריבוי של עוונות, אז פתאום העוון הזה יופיע. זה נקרא נושא עוון, זה או נושא או כובש. וכך היא המידה. זה גמרא בראש השנה. אומר הבעל שם טוב. הוא בער, כי אלו ג' קווין, חסד, גבורה, תפארת, מתפשטים מן רום המעלות עד התאור מקום הקליפה. קו ימין זה חסד, זה גילוי. קו שמאל זה גבורה, זה אסתר. קו האמצעי זה תפארת, הוא ממזג ומשלב בין ימין ושמאל. שלושת הקווים האלה, חסד, גבורה, תפארת, מתפשטים ויורדים מן רום המעלות עד התאום, עד עומק התאום. זאת אומרת, עד המקום השפל והתחתון ביותר, עד מקום הקליפה. הוא מסביר, חסד במקום הקדושה למעלה הוא עונג. אם אדם נמצא עכשיו בחסד הקדושה, אז הוא מתענג על השם, וערב לו, וערב לו הנעימות והידידות עם השם. זה נקרא עונג. יש עונג אלוקי, יש חיות. אם החסד הזה מתפשט למטה בקליפה, התענוג הזה הוא יורד ללמטה, למטה בקליפה הוא זנות. זה תענוג שלילי. זה הכוונה במה שכתוב בספר היצירה. אין למעלה מעונג ולמטה מנגע. אין בטובה למעלה מעונג ואין ברעה למטה מנגע. זאת אומרת, זה אותו אחד. רק למעלה הוא עונג, הוא השתלשל ונהפך להיות נגע. זה פשוט שתי הקצוות של הקו. שהקו הזה הוא למעלה, הוא עונג שאדם מתענג על השם, וכשאדם אוחז בקצה של הקו למטה, אז הוא מתענג, במקום עונג אלוקי, יש לו נגע. זה חסד. זה נגע, מובן?
נגע זה לא...
נגע, זה נגע צרת, שזה, מה זה נגע צרת? זה היה אמור להיות עונג עצום אלוקי, ואדם לא נגע בו נכון, אז הוא ירד להשתלשן, נהפך להיות נגע.
אבל הוא
לא עונג. לא. בזוהר כתוב שבליל שבת קודש יש שתי מצבים בעולמות העליונים. המצב של הקדושה זה האור הכי גדול, והמצב של הקליפה בליל שבת זה החושך הכי גדול. ליל שבת לפי המזלות, לפי המזלות ששולטים בזמן הזה, הזמן הזה בקדושה הוא הזמן הכי גבוה, ואצל הקליפות, לכן אומר הזוהר שכל דבר אנחנו עושים הפך מהקליפה בליל שבת. הקליפות בלילה הזה יושבים בחושך, אנחנו צריכים לשבת באור. הקליפות בלילה הזה לא רוצות לאכול, לא רוצות לשתות, אנחנו צריכים לאכול ולשתות. הם רק מהלילות, אנחנו צריכים לשיר זמירות. אבל למה זה ככה? כי זה אותו מצב. זה אותו מצב, רק יש את הקצה של העליון של הקו ואת הקצה התחתון. זהו, אין באמצע. זהו עונג או נגע.
אבל שם הוא לא עונג, זה משהו.
איפה?
זה מפה.
לא, שם זה נגע. ודאי, זה נגע. זה נקרא קו החסד. קו התפארת, כשהוא נמצא בשורש שלו, זה נקרא התפארות שיש באלוקות. מה זה נקרא התפארות שיש באלוקות? אליהו. התפארות באלוקות זה שאדם מפאר ומרומם את הכוח שלו, והוא מכיר את גדולת נשמתו, והוא יודע שהוא מסוגל להיות שר מרע, עושה טוב, קרוב לאלוקות. זה נקרא ויגבל ליבו בדרכי השם, הוא מתפאר באלוקות. ובמה הוא מתפאר? הוא מתפאר בזה שהשם יתברך משתעשע במצוות שלו ומתפאר בהם ושמח בהם. זה נקרא תפארת בקדושה. אם התפארת הזאת יורדת למטה, בהתפשטות למטה, במקום הקליפה הוא גאווה. כשאדם מתגאה, במקום, כן, במקום לפאר ולרומם את גדולת השם ואת גדולת הנשמה האלוקית, הוא מייחס את זה לעצמו. זה נקרא ירידה של תפארת. מה זה גבורה? אז כמובן שהגבורה בשורש שלה זה הדבר הכי קדוש. זה אדם מתגבר והוא לא חוטא והוא לא נכנע לפני שום. למטה זה כעס ועבודה זרה. הגבורה, כשהיא יורדת למטה, בעניין הזה, אומר הבעל שם טוב, הוא כשלהבת, קשורה בגחלת, זה בזה עד למטה. עד למעלה. זאת אומרת, העניינים האלה הלא טובים, הם כולם אחוזים במקום העליון, משם הם יונקים. מאיפה אדם יונק את הכעס שלו? מגבורות קדושות. מאיפה הוא יונק את הגאווה? מתפארת. מאיפה חס ושלום הוא יונק דברים לא נכונים, לא צנועים, מחסד דקדושה. רק כשהוא למטה הוא בלי דעת, אין לו ידיעה, אין לו הכרה בניצוץ האלוקי שבדבר, וזה בא לידי ביטוי. לכן הבעל שם טוב אמר שאדם צריך שיהיה לו שלוש מידות. אדם צריך שיהיה לו יראת שמיים, אהבת ישראל וחוכמה. אם יש לו רק יראה, אמר הבעל שם טוב, האדם יכול להיות רוצח, רק יראה יכול להביא אותו לרציחה, יכול לפגוע באנשים, רק מיראה. אם יש לו רק אהבת הבריות, בלי יראת שמיים ובלי חוכמה, הוא יכול ליפול לזנות. ואם יש לו רק חוכמה ואין בו יראה ואהבה, יכול להיות אפיקורס. צריך את המיזוג של כל המידות האלה, כל המידות האלה במקור שלהם הם קודש. זה נקרא כשלהבת קשורה בגחלת. כשזה יורד למטה זה בלי דעת. זה נקרא נשים דעתן קלה. מי זה נשים דעתן קלה? זה הרשעים שהם בחינת נוקבה, זה הבחינה היותר תחתונה. דעתם קלה עליהם, הם לא מכירים את הכוונה העליונה שמסתתרת בתכונות של המידות האלה. ולכן, היות והם לא מכירים את המהות של המידות האלה, זה התבטא אצלם בצורה שהיא למטה. איך?
כמעט,
הגחלת. יפה מאוד, חזק מאוד. גחלת. לעומת זאת, היא למעלה, הוא עם דעת. למה? הוא נותן דעתו כל הזמן לכוונה, לניצוץ, לקדושה שיש במידות האלה. ואז הוא רואה את מידת החסד. אז הוא מתבונן, מה יש בחסד? אם אני נוגע במידת החסד, אני יכול להתענג מהמידה הזאת על השם, התענג יותר בעבודת השם יתברך ולא במקום תינופת. אם אדם נגע בחסד הקדושה, יהיה לו עונג רוחני, יהיה לו עונג מקרבת השם יותר מכל תענוג השמי. וזה נקרא התשובה. התשובה זה הדעת, עיקר התשובה, זה להחזיר את החסד לקדושה, להחזיר את הגבורה לקדושה, וכן זה הדרך. האומר החטא והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. למה? כי כל התשובה זה דעת, זה הכרה שהייתה חסרה בשעת החטא. אבל אם הוא אומר החטא והשוב, זאת אומרת שהחיסרון אצלו, הוא דבר שהוא עושה אותו בטעות אלא בכוונה, הוא חוטא מדעת, אז הוא לא יכול לעשות תשובה. זה דברי הבעל שם טוב. הוא אומר, על פי זה, בוא נבין את דברי הגמרא. הגמרא אומרת, נושא אבון. אחד אמר, נושא, מקביה. אבל האבון עצמו לא נמחק. עצם האבון לא נמחק. המעשה של החטא, הוא לא נמחק, הוא נכלל עכשיו בקדושה, זה נקרא נושא אבון. כי דבר גשמי, הוא מאוס, אינו יכול לעלות למעלה במקום שורש אתנו פלא פלאים. אפשר להסביר
את זה יותר עמוק. אני חושב שנושא יכול לעלות נפלות, אם הוא מבין שמשפיע עליו למעלה חסד, הוא נמחק בחסד העליון, ככה הוא מחכה לזה, זה נקרא נושא.
אבל שזה האבון, האבון זה הפנימיות של המעשה.
כן.
המעשה, זה אי אפשר להעלות אותו.
כן.
רק את מה הנושאים, העוון זה הפנימיות, העוון זה לא מעשה.
כך היא עמידה. תענוג, זה הרבה יותר, זה תענוג רוחני.
זה כאילו מעורר אותנו, מה שהולך פה בעולם?
בוודאי זה מעורר, כי אם לבן אדם יש עכשיו ניסיון באיזה מידה נפולה, אז הבעל שם טוב אומר לו, אם אתה מכניס טיפה דעת ואתה מבין מה רוצים לך מהשמיים, עכשיו קוראים לך להתענג על השם. קוראים לך להיות גיבור. תיקח את זה למקום הנכון, תאחוז בתחילת הקו, אל תאחוז בהשתלשלות שלו. אם אתה עכשיו מחזיק חזק בניסיון הזה, זה פתח והזדמנות בשבילך לעלות למקור של הדבר. זה נקרא נושא עוון. אבל העוון עצמו לא נמחק. מעשה עצמו, למה? כי הוא דבר גשמי, הוא לא יכול לעלות. אז את מה אתה יכול לעלות?
פנימיות.
מי זה, מה זה הפנימיות? אם יש לי עכשיו אהבה נפולה לדבר של קליפה, את זה אני יכול לעלות למקורו. זה נקרא נושא עוון.
גם אחרי?
כל זמן שהוא עדיין בתוך הניסיון. אחרי שהוא חטא, אז הוא כבר צריך לעלות. אבל כל משהו בהתמודדות, יש לו הזדמנות לעלות, לעלות למקום.
זה פה זה תעצור, תחשוב.
אתה עכשיו יכול להרים את האבון הזה. להרים, אתה עכשיו מגיע לך כעס. אם יש לך דעת, אתה נושא אותו, את הכעס הזה. את הכעס עצמו, זאת אומרת, את החטא עצמו, אי אפשר למחוק, אבל אפשר לקחת את ההשפעה השלילית שלו, ולהפוך אותה לגבורה אלוקית. לכן זה הדרך.
זה תחליט עלייה.
כן. לכן רבי נחמן אמר, שאם עכשיו אדם מזדמן לו כעס, זה אומר שמהשמיים רוצים להשפיע עליו ממון. רוצים להשפיע עליו שפע. כן. זה גבורות, ואם הוא זוכה, הוא עומד בכעס הזה, והוא מוריד את השפע שצריך לו. אם הוא לא... יכול להיות שזה קשור לכל זה. מה השאלה? אין לי את שום עסק, עיקר העסק שלי זה להעלות את האור הזה בחזרה. הדבר הגשמי הוא לא, הוא מאבד את המשמעות שלו. אם אנחנו זוכים, אנחנו עולים בחזרה למקור והופכים את זה לדבר אלוקי, רוחני, וזה נקרא נושא עוון. וכך היא המידה, איזה מידה? רב חסד, כי על המילים רב חסד הגמרא הולכת, שהוא התענוג, שהוא חסד התענוג, רק הוא התלבש בלבושים והסתרים, והוא נהיה חסד הקליפה. רב חסד, פלא פלאים. אז מה זה רב חסד? זה נושא עוון. יש עכשיו התעוררות של חסד, ואם ירדה למטה, אתה מרים אותה. הפסיאץ וכותב, שאם אדם עכשיו חלילה, תואם איזה טעם של דבר אסור, אם יש בו דעת, הוא מהר, מהר מאוד לוקח את הטעם הזה, ועולה איתו להרגיש הרגשות של תענוג עצומות. רק מה העניין? הוא אומר, לפעמים, הלב של האדם נסתם, הוא לא מרגיש. אז מורידים אותו להרגיש משהו, אבל מהר תעלה להרגיש עם זה אלוקות. שזה לא יישאר למטה, כי זה לא התכלית. וזה גם לא תענוג. זה רק דמיון.
אז אחר כך הוא יחזור ויתקן אחרי.
זה מדובר שהוא עוד לא חטא.
שהוא מעלה את זה.
יש לו עכשיו רק בחירה.
מה שאמרנו מקודם, כן עשה עבירה. יכול לעשות, נגיד, בדוגמה של כעס. אמרנו, יש לו גבורה אלוקית.
כן.
אבל עכשיו אמרנו, המקום של החטא נשאר. אחר כך הוא יחזור ויתקן אותו, או שהוא, על ידי שהוא מביא מזה גבורה אלוקית.
פה בעל שם טוב, משהו שהוא אומר, שזה צריך להיות לפני שהוא חטא. ברגע של הניסיון.
הרבה, יש להם על ספר, סיפר הרבה שכשהוא מצליח את הקטע, כן מצליח, מצליח את הקטע קודם.
הלימוד פה שהוא רוצה בעיקר ללמד, זה שכל המידות יש להם שורש רוחני גבוה, ואנחנו צריכים לאחוז בשורש שלהם, ואז זכינו להרים את זה, זה נקרא נושא אבון. זה חד אמר נושא, חד אמר כובש. זה שאמר בגמרא כובש, זה על המעשה בפועל ממש. המעשה אמרנו שהוא לא יכול לחזור כי הוא גשמי, הוא לא יכול לדבק בקדושה. אבל גם עכשיו הוא יכול לכבוש אותה, להפיל אותה למצלות ים. שהיא לא תשוטט באוויר העולם הזה להחטיא עוד פעם את האדם. זה הדעה השנייה בגמרא. זאת אומרת, יש שתי עבודות עם, עם החסד הזה. עבודה אחת, להעלות אותו לשורשו, זה נקרא נושא. עבודה שנייה, זה כובש, זה תנמיך ותמעיט את, את הדבר הזה, שהוא לא ישוטט ויגרום לעוד אנשים אחר כך.
להסתיר את העונג שיש בתוך
האדם. בדיוק. אבל זה פלא פלאים, זה ממש... רם אותי.
זה יותר מצדיקים גמורים, אבל לא תשובה.
כובש
זה יוצא פועל אחרי הנושא.
כובש זה משהו אחר. יש קדושת לוי מאוד מעניין בפרשת השבוע. הוא שואל, מה זה הולקחתם לכם ביום הראשון? זה תתבב, זה לא ביום הראשון. איזה יום הראשון? אומרת הגמרא, ראשון לחשבון אבונות. איך ראשון לחשבון אבונות? הוא אומר דבר פלא. הוא אומר, ש... כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. חטאתי מגיעה על עבירה בשגגה. אז הוא שואל, איך ייתכן שהתורה אומרת על כל חטאותיכם, הרי הכיפור, ומחפר גם על הזדונות. נכון? אז מה זה מכל חטאותיכם? אז הוא אומר שחז"ל אומרים, שאדם שעושה תשובה מיראה, הזדונות נהפכים לו לשגגות. ואדם שעשה תשובה מאהבה, הזדונות נהפכים לו לזכויות. אומר, בכיפור וראש השנה, התשובה היא מיראה, ימי דין, פחד השם, הדר גאולו. אז כל התשובה שעושים בימים האלה, זה נהפך, אז הזדונות נהפכים לשגגות. ולכן, ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם, חטאת זה על שוגג, אז כיום כיפור הוא מחפר על כל העוונות, למה? כי כל העוונות עכשיו הם נחשבים לשגגות. חידוש עצום, אבל ביום ראשון לוקחתם לכם, ביום הראשון, היום זה ראשון לחשבון אבונות, כי בסוכות עושים תשובה מאהבה, אז זה כבר נחשב לזכויות, הכל נהפך לזכויות, אז רק עכשיו זה ראשון לחשבון אבונות, כי עכשיו הכל נהפך לזכויות.
אתה מוצאים את זה?
כן, תביא עוד אבונות, תביא אבונות, כי כל זה נהפך לזכויות, ביום טוב ראשון של סוכות. חשבנים אותם. כן. כמה שיותר, ואז במילא זה יותר זכויות. ראשון לחשבון אבונות. זה קדושת לוי בפרשת השבוע. כתוב בשם רבי זושה. רבי זושה שואל איך דוד המלך אמר על עם ישראל, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. איך דוד המלך יכול להגיד כזה דיבור על נשמות ישראל? אומר רבי זושה, דוד המלך אמר פה סנגוריה על עם ישראל. הוא אמר, אם אתה רואה יהודי שחטא או הגיע לאיזה מקום, יש לזה סיבה אחת. זה בגלל שחיינו בין גויים, ונשמנו אוויר של תומת ארץ עממים, והתערבו בגויים מצד היהדות שלנו, שורש היהדות, אנחנו לא שייכים לשום חטא. יהודי בשורש שלו הוא לא שייך לחטא. כל מה שעם ישראל חטא זה רק בגלל והתערבו בגויים. אבל אמר רבי שמעון בר יוחאי, לכל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה עמהם, ירדו לבבל, ירדו לאדום, כל מקום השוכן איתם בתוך תומותם. מה פשט בזה? מצד אחד, זה והתערבו בגויים, והלמדו מעשיהם, אבל מצד שני השכינה אומרת, אני גם שם, אם תחפש את השם, אם יאמר לך אדם, איכן אלוקיך, תגיד לו בכרך גדול שברומי. כשאומרים כרך גדול שברומי, זאת אומרת המקום, מבחינת חז"ל, המקום הכי מוסתר, הכי מסתיר אלוקות שהיה בעולם. ככה זה היה בזמנו. כרך גדול שברומי. מה?
מנתן.
מישהו שואל איזה ראש ישיבה, איך אתה הולך למנתן? מישהו שואל עליו, יש פה בישראל איזה ראש ישיבה, איך אתה הולך למנתן? יש שם נשים, הוא אומר, אני הולך למנתן, אני רק חושב בכסף. הוא הולך שם מקום משרדים.
מרוב הנתנותו של אדם גורם שנתרחק מעבודת השם, שמצד שפלותו אינו מאמין, כי האדם גורם על ידי תפילתו ותורתו שפע אל כל העולמות, וגם המלאכים ניזונים על ידי תורתו ותפילתו. זה מה שאנחנו מחויבים להאמין. שאילו היה מאמין זה, כמה היה עובד השם בשמחה וביראה מרוב כל, והיה נזהר בכל אות ותנועה ומילה לאומרה כדקיות. כי מכל אות ומכל דיבור של תורה, של תפילה, אפילו הנחה של אדם, כל דבר שאדם עושה כדי להידבק בהשם, כדי להביע את הכמיהה שלו להשם, זה מזין את כל העולמות העליונים, כל המלאכים, כל כביכול כביכול, אנחנו נותנים כוח בפמליה של מעלה. הקבל דבר מטה אותנו ונותן לנו ענווה פסולה, ואומר, וכי מישהו מסתכל על התורה, על התפילה, על ה... יש איזה משמעות למה שאני אומר. פה הבעל שם טוב אומר לנו שראוי לתת לב למה שאמר שלמה המלך, אם תשכבון בין שפתיים. אז אומר הבעל שם טוב, אל תגיד שפתיים אלא שפתיים, שהקדוש ברוך הוא שומר ושוקד על שפתי האדם לנושקה, כשהוא אומר בתורה ותפילה בתחיל אורחינו. זאת אומרת, כל דיבור שיוצא מהפה שלנו בתורה ותפילה, הקדוש ברוך הוא עומד ומנשק כל דיבור, את השפתיים הממללות האלה, בתורה, בתפילה, והתענוג של השם יתברך בכל דבר שאדם, ואם ישים אליו ליבו, בוודאי מי הוא זה האיש אשר לא יוחזן או רטט, וזיע שהמלך גדול ונורא שומר ושוקד על שפתיים של אדם, נבזה חדל אישים. כמו שמסופר על הבעל שם טוב, שפעם אחת התלמידים שלו, פעם אחת הוא נסע התלמידים שלו שאלו אותו, אחרי ראש השנה וכיפור, אמרו לו, מי פעל בשמיים את כל מה שצריך לפעול השנה הזאת? אז הוא אמר להם, יש איזה יהודי בכפר מסוים, שהוא עשה השנה את העבודה הכי גבוהה בימים נוראים. אמר להם, איפה הוא גר? אמר, תחפשו, הגיעו לכפר עד שמצאו את היהודי, שאלו את היהודי הזה, מה עשית בראש השנה ביום כיפור? הוא אומר, לא היה לי מחזור, לא היה לי בית הכנסת, לא היה לי מי להתפלל, אני לא זוכר את התפילה, אני לא יודע כלום, אני רק אמרתי את האותיות כל הראש השנה, א', ב', ג', ת', ועוד פעם, חוזר חלילה, ואמרתי להשם, אני רק מצפצף אותיות, אתה תעשה מזה מילים, תעשה מזה תיבות, אתה יודע מה עם ישראל צריך, אתה יודע מה בשמיים צריכים, והבעל שם טוב העיד שהאדם הזה רק באותיות שלו, זה דבר אחד. גם כן, היה פעם אחת שהבעל שם טוב היה באיזה מקום, וכשהוא היה יצא מהעיר הזאת, היה שם נחל, נער, בעל שם טוב הוריד את הגרטל, ועבר את הנער על ה... באותו עיר שהוא היה, באותו מקום, בא אליו איזה יהודי, ואמר לו, רבי, אני מתפלל כל יום את הסידור, מכרך לכרך. התפילות של שבת, של ראש חודש, של ראש השנה, ברכת המזון, הכל, הכל אני אומר. זה בעל שם טוב שם לו סימניות, אמר לו, זה בשחרית, זה במנחה, זה בשבת, זה... ובינתיים בבעל שם טוב יצא ועבר את הנער, ואותו יהודי, הסימניות התבלבלו לו, אז הוא רץ אחרי הבעל שם טוב. רץ והוא רואה את הבעל שם טוב על הנער, על הגרטל. בתמימות שלו גם הוא הוציא את הגרטל, והתחיל גם הוא ללכת על הנער, והבעל שם טוב רואה אדם אחריו הולך על גרטל. אמר לו, יהודי, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה שתסדר לי בחזרה את הסימניות בסידור. אמר לו, לא, תמשיך להתפלל כמו שהתפללת. אם אתה יכול לעבור את הנער על הגרטל, זאת אומרת שעשית עבודה של תמימות, של טהרת הלב, אין למעלה מזה. זה מה שהבעשים אותו מלמד פה, שאדם צריך להאמין במילים שהוא מוציא מהפה, בתורה, בתפילה, ואחד המרבה ואחד הממעיט, אבל כל דיבור עושה שעשועים ומזין את כל העולמות. הוא אומר, בגמרא כתוב, הנבטנותו של רבי זכריה גרם את החורבן, פחד פחדים. ככה האדם ראוי לשים לב ולומר שהוא סולם מוצב ארצה, אנחנו חיים פה בארץ, אבל הראש שלנו מגיע לשמיים, כל דיבור שלנו מגיע ישר לשמיים. כל התנועות, כל הדיבורים, הכל עושה רושם למעלה. ולכן אדם, ראיתי היום, בתורות הבעל שם טוב על התורה, שאתה כותב, למה ואהבת לך כמוך, אני השם? כי איך אתה יכול לאהוב את השני? כי אתה יודע שכל אדם הוא חלק מהשם, הוא חלק אלוקה ממעל, ומי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, מי שאהב את האבות, הוא יאהב את הבנים, כי אני השם, ממלא את כל הנבראים. והוא אומר שמה בסוף הבעל שם טוב, האיש הפשוט, שהולך בבוקר לבית הכנסת, ומתפלל את התפילה, ואחר כך חוטף כמה פרקי תהילים, ורץ מיד לעבודה שלו, ראוי לאהוב אותו, ולייקר אותו, ולהחשיב אותו, כי אין לנו ערך וידע כמה גדולתו ומעלתו של האיש הזה. אין לנו הבנה מה זה יהודי, כמה יהודי פועל בשמיים, ומי פועל יותר, ומי פועל, ומי עושה רושם. אז הלימוד הזה זה לימוד שמחזק אותנו להאמין בעצמנו. לפני כמה ימים היה הילולה של רבי חיים ויטל, ויש לרבי חיים ויטל ספר שהוא מספר את הקורות חיים שלו. הספר הזה, אגב, זה פלא פלאים כשקוראים את הספר הזה ורואים מה רבי חיים ויטל כותב על עצמו. הוא מספר על עצמו גם דברים מאוד מאוד לא נעימים. אחד הדברים שהוא מספר, הוא מספר על השלום בית שלו, על הדברים הקשים שהיו לו, הכל כתוב בספר הזה, גם על המעלות העצומות שלו וגם על הירידות שהיה לו. אחד הדברים שהוא כותב בספר, הוא מספר שהוא היה ילד בן כמה שנים, והיה אז בצפת אחד, לא יודע אם בצפת או בארץ ישראל, אחד האנשים שידע לקרוא בכף היד, שהרי החזיק מהיהודי הזה. הוא קרא את הכף יד של רבי חיים ויטל ואמר לו, כשתגיע לגיל 24, התעורר בך ניסיונות מאוד 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 קשים. זה יהיה שנה לא רגילה בשבילך, ויהיה לך שתי דרכים, או שאתה תתגבר על הניסיונות האלה, ואם אתה תתגבר עליהם, אתה תגיע למעלה, ואתה תהיה מגדולי החכמים והצדיקים שבכל הדורות, ואם חס ושלום לא תעמוד בניסיון הזה של גיל 24, אתה תהיה הרשע הכי גדול בכל הדור. רבי חיים ויטל, הארי הקדוש אמר, שכל מה שהוא עלה לצפת, זה רק לפגוש את רבי חיים ויטל, כי רק הוא, מגילו לו מהשמיים, שרק הוא יכול להבין את סודות התורה שהאריזל גילה, ורק הרבי חיים ויטל היה לו את היכולת להעביר את תורת האריזל. לא היה בדור אדם במדרגה שלו, הוא התפלא רבי חיים ויטל, הוא שאל את הארי, למה אתה בוחר בי? יש הרבה גדולים. אמר לו, אפילו שאתה רואה הרבה גדולים, אבל נשמתך גבוהה יותר מכל הדור כולו. והאדם הגדול הזה, האיש הגדול בענקים הזה, כשהגיע לגיל 24, זו הייתה שנה קשה בשבילו. אחר כך הוא מספר שם בעוד כמה דפים, והוא אומר שהיה עוד איזה מישהו שידע באיזה חוכמה, לא זוכר את החוכמה הזאת, חוכמת השמן, אבל אני לא יודע בדיוק את הפרטים. והוא הלך אליו, אז ביום הראשון הוא לא כל כך התייחס אליו, לא כיבד אותו. למחרת שהוא הלך אליו, קיבל אותו בכבוד גדול. אמר לו, מצטער שאתמול לא כיבדתי אותך, כי אתמול לא ידעתי את מעלתך. אבל אחרי שהלכת, שאלתי בשמיים, וסיפרו לי כמה מעלה יש בנשמה שלך. ואז הוא עדיין היה צעיר לימים. אמר לו, אבל תדע לך, שאתה לא תגיע למעלה שלך, רק אחרי שתכיר את הערך שלך. רק אחרי שתדע את גדולתך ואת קדושת נשמתך, רק זה מה שיביא אותך ליכולות שאתה תוכל להשיג בתורה ובעבודת השם. והרבי חיים ויטל מספר את זה, הוא מספר את זה כהוראה, כדרך, כעצה, הוא כותב שם, ויגבה ליבו בדרכי השם, אומר, אדם לעולם לא יכול לעבוד השם, לא להיות שר מרע, לא להיות עושה טוב, לא להצליח בכל דבר, אם הוא לא מאמין ביכולות שלו, ולא מאמין בקדושה של הנשמה שלו, ורק זה הדרך והפתח של האדם, וזה מה שהבעל שם פה מלמד, שאם אדם רוצה באמת שיהיה לו התעוררות וחשק, הוא צריך להאמין שהשם יתברך משתעשע ושמח מכל דיבור שיוצא מהפה שלו, והשם יתברך כביכול מנשק את השפתיים האלה, שמח בהם, מזין את כל העולמות, כל המלאכים, כולם מחכים למוצא פי הזה של האדם. ונזכה בעד השם שיהיה לנו תמיד חשק וחיות, ושנאמין בכוחות העליונים, באור האלוקי שנמצא בכל אחד מאיתנו. הרי הקדוש אמר לרבי חיים ויטל, אף פעם אל תסתכל על אנשים מבחוץ. אתה לא יודע אף פעם מה הערך האמיתי. הערך הנשמתי של האדם זה דבר שעין לא תשורנו. ובפרט בדורות האחרונים, כתוב שכל הנשמות, שהיו הנשמות הכי טובות בעם ישראל, שהם היו דור המדבר, הן חוזרות בגלגול, ומגיעים עוד פעם לדור של הגדולה. זאת אומרת שבדור הזה, הקדוש ברוך הוא שולח נשמות מאוד 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 מרוממות וגבוהות. לא תמיד רואים את זה בכלים מתוקנים, בלבושים נכונים, אבל אנחנו רק צריכים להאמין שכל אחד מאיתנו בדור הזה קיבל נשמה ושליחות מיוחדת, והוא זכה להיות באחרית הימים. תנאים ואמוראים פחדו להיות בדור שלנו. יתה ולא אחמינה. אבל השם יתברך שתל אותנו בדור כזה, בימים כאלה, ואנחנו בעזרת השם נזכה לקבל כוח ועזר וסיוע מהשמיים, ללכת מחיל אל חיל. ישר כוח על הזכות לפתוח כזה שבוע קדוש, ימים קדושים, פסח שני, למה ניגרה, תרין פתוחין, ל"ג בעומר, שבוע, אחד השבועות הגבוהים ביותר בשנה, אנחנו פותחים אותו פה בשבת אחים, בדברי תורה, בשירים, בדבקות, באהבת חברים, שזה יעשה רושם וישפיע רק טוב החסד לבעל הבית, למשפחה שלו, לכל החברים. נזכה ברד השם כולנו לאור באור חיים. אמן, נצח סלע בית. חיים וחיים.